חזק וברוך. ובכן רבותיי, שבוע שעבר קצת אולי הפחדתי אתכם, דיברנו על לא, דברים שיש בהם צורך, תורה, זה התורה שלנו, על ענייני הנפטרים, מה קורה איתם. היום התחיל אדר, אז אנחנו נזכיר מה קורה עם הצדיקים והנשמות הטובות, בפרט מי שקיבל כבר לא עליכם את עונשו, בגן עדן. יש לאדם, נקדים הקדמה קצרה, מה זה גן עדן ומה זה נשמת האדם. נשמת האדם זה בכלל לא דבר גשמי, גם לא אור, אנחנו לא יכולים להבין מה זה, אין לנו הגדרה להגדיר אותה. נשמת האדם זה חלק אלוה ממעל, זה אור שהקדוש ברוך הוא שלח. אנחנו קוראים לזה אור, זה לא בדיוק אור, זה אור שהשם שלח אלינו, זה יותר אור השכל. אתה רואה אדם שהוא חכם, אתה רואה אדם שהוא ידען, זה מה שהשם יתברך חנן אותו. לכן נשים לב, התפילה תמיד מתחילה ואתה הונן לאדם דעת. שלוש ברכות ראשונות זה שבח של הקדוש ברוך הוא, מגן אברהם, חיי המתים, האל הקדוש. מיד אתה הונן לאדם דעת, זה נשמה. מה ההבדל בין אדם לבהמה? אז לפי הגויים, או אלה המטומטמים שיש לנו פה, סליחה על הביטוי, אומר לך מה ההבדל, חתול וזה. עכשיו ראיתי, היה פה שלט, כל בו לכלב ולחתול. כן, הרגע קראתי את זה בצבע אדום. אז טוב, מה הם מוכרים שם? אני לא יודע, אבל הוא אומר לך מה ההבדל. ההבדל הוא, אומרים את זה כל בוקר, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל לבד הנשמה התאורה, שהיא עתידה ניתן דין להשבון לפני כסי כבודיך. עכשיו הנשמה היא אש, והגמרא בסנהדרין אומרת שנשמה אחת של צדיק יורדת לעולם, ממלא את כל חלל העולם. אז איפה יש מקום לכולם? לא נשאר מקום לכלום. איפה נשים את המטוסים והאוניות והטילים ומה שהבאנו מאיראן? איפה נשים את זה? אלא זה לא תופס מקום, נשמה לא תופס מקום. אבל יש לנו בעיה אחת, איך הנשמה מסתדרת עם הגוף. הגוף שלנו הוא מאוד מגושם, מאוד מאוד, ביחס הנשמה. זה שני קצוות שבלתי ניתנות לגישור. הגוף מתאווה לאוכל, כל אחד אוהב אוכל סוג אחר, יש מתוק, יש חמוץ, מלוח, חם, קר וכדומה. הגוף יש בו הרבה עניינים של תאוות, בגוף יש פסולת, הגוף הולך לישון, ישן, תארו לכם 8 שעות ביממה, אתה יודע מה זה, זה כמו בהמה לישון, זה בלתי נתפס, ועד היום זה לא מובן מה זה. אז איך הוא מסתדר עם הנשמה? וכן, זה הדרך. הגוף צריך, חוץ מפותחם, לצאת שירותים, פסולת יש בו. נשמה היא כולה תאורה. תאורה. איך היא איך היא מורכבת עם הגוף? מה עשה הבורא? הוא יצר לנשמה עוד כוח, אמצעי נוסף, שהוא נקרא רוח. רוח זה יותר דברים רוחניים, לחשוב יותר דברים רוחניים, לפעמים גם לגוי אתה יכול למצוא איזה פרופסור טוב או איש רוח בעל מוסר, גם אין אמונה בגוי, אבל יש לו חנן אותו השם. והגמרא אמרה שאם אני רואה חכם מחכמי אומות העולם, חכם משהו סדר גודל נדיר, לא ראיתי אותו 30 יום, אני מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שחנק מחוכמתו לבשר ודם. ובכן מלך מברך על עם שחנק מכבודו לבשר ודם. אז יש רוח. רוח זה לא דבר רוחני, אבל זה לא בהכרח עובד את השם או מכיר את הקדוש ברוך הוא. אחר כך עדיין הרוח לא מתאים לגוף, כי הגוף הוא רק גשמי והרוח הוא רוחני, כשמו כן הוא. זה לא רוח במובן של הרוחות של קוראים להם התחנות של המטאורולוגי, כן, לא רוח כזה, אלא רוח רוחני. אז יש, הקדוש ברוך הוא ברא גם נפש. תראו את התורה הרבה פעמים אומרת, ושימו לב ששם מתייחס החטא, העוון, בנפש כי תהתה, כי אדם הוא הנפש. וכן על זה הדרך. אז כל מקום שתמצא בתורה את המילה נפש, זה בקשר לעניינים גופניים. וגם בתלמוד, במשנה, נפשו של אדם קצה בו. עכשיו, אתה עושה איזה דבר שזה, השני שרואה את זה, זה גורם לו סלידה מקושי. אז זה הנפש. וכן יש לנו הלכה שאסור לאדם לגרום דבר שהוא עושה קלקול לנפש. למשל, לאכול דבר מאוס, או לאכול בכלי מאוס, לפי ההלכה אסור. למה? הוא אומר שזה נפשו של אדם קצה בו. הגמרא כל כך דיברה בקושי על הפסוק שהקדוש ברוך הוא עושה משפט עם כל אחד ואחד. והגמרא שם אומרת כי על כל, יביא במשפט על כל נעלם. מה זה על כל נעלם? שיבה הגמרא, אם אדם הלך בדרך חוץ מכבודכם, מכבוד בית הכנסת, ירק ברצפה ועבר מישהו אחריך, זה גרם לו סלידה. הוא לא ראה מי זה היה. אתה הלכת, הגעת לרחוב אחר, כנסת הביתה, הוא עבר וראה את זה ונמאס, דנים את האדם למה עשית דבר שגרמת לשני מעיסות. מה זה? זה נפש. אז הנפש יש השייכות לגוף. נפש היא מרגישה עייפות, אז אני צריך לנוח, צריך לישון. נפש מרגישה רעב, אני צריך לאכול. מרגישה צמא, אני צריך לשתות. וכן אז זה הדרך. נמצא הם שלושה חלקים, אבל הם כולם רוחניים. ואמרתי לכם שבוע שעבר שרבנו ארי כתב לא להפריד ביניהם. הם מחוברים. נפש היא הכי מחוברת לגוף, היא נמצאת יותר בכבד. אחר כך הרוח נמצא בלב, זה יותר חמצן. הבא אחריו זה הנשמה, משכנה במוח. ומשם שולחת פארותיה, זאת אומרת גידים ושלוחות ותשדורות לכל הגוף, והיא רואה מקצה העולם ועד קצהו, מה שאנחנו לא יודעים. בלילה הנשמה עולה למעלה, יושבת שם אצל הקדוש ברוך הוא, והוא קורא לה, אומר לה, איזה חידוש תורה שמעת, מה למדת היום, איזה מצווה קיימת, התפללת, כיוונת בתפילה. וכן על זה הדרך. זה הנשמה. הרוח היא מקשרת בין הנפש לבין הנשמה. עכשיו האדם אחר פטירתו, כמו שלמדנו, הנשמה אחרי שבעה ימים, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, עולה למעלה ולא יורדת יותר. שבעה ימים היא נמצאת פה. לכן יש הרבה הלכות חמורות על האבל, מה עושים בשבעה ימים. צריך ללמוד תורה עד כדי כך, כי היא מתאבלת עליו שבעה ימים. אחרי שבעה ימים גמרנו, עולה. הרוח נשארת פה 30 יום. נשארת פה 30 יום, למה 30? נאמר רבנו ארי, כן, שלוש עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, כל אחד זה 10 מדרגות, אז זה 30 ימים. נשארת הנפש, פה. מתי היא נשארת? נשארת על הקבר כל זמן שהבשר קיים. אחרי שהבשר נרכב, זה אנשים פשוטים, רגילים. אז היא הולכת לאן? יש פה גן עדן הארץ. ועל זה היום אנחנו צריך קצת ללמוד, לדעת. זה נקרא בגמרא חצר מוות. מה זה? היה מעשה בגמרא במסר ברכות. שמואל היה מראשי האמוראים, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש. שמואל, אני ברכתי, ברכתי שהכל, היה מישהו יפקד אצל אביו כסף. והאיש הזה שיפקיד את הכסף, הוא היה כבר בסוף ימה, והיו לו ילדים קטנים. אז הוא אמר לאבא של שמואל, תראה, תשמור את הכסף הזה לילדים שלו, שכשהוא ייפטר והם יגדלו, לא יהיה מי שיטפל בהם, חתן אותם, לקנות להם בתים, סדר אותם, תהיה אתה אפוטרופוס שלהם. אמר לו, בסדר, שמר את זה אצלו. והנה, שמואל לא יודע מי זה בכלל, אבא של שמואל גם נפטר. הוא נפטר, ואביו של שמואל גם נפטר. והנה התחילו לרנן עליו, ברחוב, בכל מיני מקומות, לכאכיל כספה דיתמה, הוא אוכל כסף של יתומים. מה הוא יעשה? עכשיו, מה ככה אומרים עליי ואומרים על אבא שלי? הלך, ככה אומרת הגמרא, ונכנס למקום ששמו חצר מוות. מה זה? זה מילים אחרות, זה גן עדן תחתון. עמד שם בשער, שער עם שוער. שואל אותו השומר, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה את אבא. אבא, הוא קראו לו בשם, זה היה השם שלו, אבא. כמו שיש בזוהר, רבי אבא, היו קוראים בשם כזה. אז קרא לו אבא. יש שאלה בהלכה, הרסדחמד שואל, מה עושה האדם שקוראים לאבא שלו אבא? אם מותר לו להגיד לו אבא. כי אני אסור לי לקרוא בשם של אבא שלי. אז מה הוא עושה מקרה כזה? יש דיון בזה. אז יש איזה כינוי שיכנה אותו, אדוני וכדומה. כי זה לא חינוכי, יש כאלה מבסוטים. קוראים לו שלוימי, אז אשתו קוראת לו כל הזמן שלוימי, אברהימי, שלוימי. פתאום הילד אומר שלוימי, אברהימי. הוא אומר, תראה איזה ילד מתוק, אבל אתה לא, תחנך אותו. אסור לקרוא לשם של אבא ולא של אמא. אומרים אבא, אומרים אמא. קיצור, אז הלך, אמר אבא. אמר לו, יש כמה אבא? אמר לו, לא, אבא בר אבא. גם אבא שלו קראו לו אבא. אמר לו, בסדר, תחכה פה. הוא ראה בינתיים את החבר שלו, רבי אפס, קראו לו, שיושב בשער. מה קרה? לא הנישו אותו, לא הכניס אותו לגן עדן, השאיר אותו בכניסה. אז חזר, הגיע אבא שלו. אמר לו שלום, ודיבר איתו. אמר לו, תראה, אז אמר לו דברי חשיבות. אמר לו, תראה, אם אני כל כך חשוב, אני מבקש שאת רבי אפס יכניסו בפנים. כי לא הכניסו אותו, כי היה איזה תקרית עם התלמידים שם בין החברים. בגלל זה השאירו את רבי אפס בחוץ. אז הסכימו. בית דין של מעלה, אמרו לכפות שמואל, אנחנו מכניסים אותו. הכניסו אותו. תאנו, שאל את אבא שלו, איפה הכסף? נכון, יש דבר כזה? אמר לו, כן. תעלה לעלייה, יש שם גגון כזה, גלריה, שם יש, אתה תראה, יש כסף, בוכתות. מה שלמטה, זה שלי, זה אתה יכול לקחת, זה שלך. מה שלמעלה, זה גם שלי. באמצע, זה חבילה של יתומים. אמר לו, למה עשית ככה? אמר לו, נגיד לך. מה שלמטה, זה יכול לרכב, מי יודע מה, יעלה הצינור של הביוב, לא עליכם, לא ראיתם? אחד, חפרו בנק, שמעתם מה קרה? מה לא שמעתם? היה אחד, שוטדים, הלכו לאיזה בנק, חפרו תעלה מהביוב, חוץ מכבוד בית הכנסת, עד הבנק. הגיעו לכספת, עשו חור, רוקנו את הכספת וברחו. מי הגנבים? איפה הם? איפה זה? לא יודעים כלום. אז בקיצור, הוא אמר לו, תראה, זה יכול לרכב, אז שמתי את שלי, שאם ירכב, כסף שלו ירכב, לא שלה. ולמעלה אולי יבואו גנבים. אז גנבים רואים מה שיש, בורחים מהר. יקח, יראה החבילה, לא יודע שיש עוד איזה חומר, עוד איזה שכבה אחרת שמגינה, אז יקח את זה ואלך, לא יודע שיש. אז את העליון ייקח הגנב, התחתון ייקח הריקבון, באמצע זה שלי, זה של היתומים. טוב, הולך לזה. אז שאלו, נו, איפה זה? רוצים לבקר שם. לפעמים בן אדם מתגעגע על הקרובים שלו, יש כמה מסכנים, אלמנות שמחכות איפה בעלה, בן שואל איפה אבא שלו, ילך יראה אותו, יגיד לו, מה איתך? איפה אתה? בשמיים? יש לך? אמנם אין רשות, אבל מה עם זה? אז יש, רבותיי, שבעה היכלות בגן עדן. ונשתדל היום לתמצת את זה בקיצור. הם כנגד שבעה רקעים. אנחנו יודעים שיש שבעה רקעים, מלמטה למעלה. אז הקומה הראשונה, כמו שאומרים, שיש בגן עדן, ששם נמצאים הצדיקים, בעיקר בשנה הראשונה, נקרא היכל לבנת הספיר, כך שמו. זה בזוהר פרשת פיקודי, מעריך בזה מאוד. הוא קורא לזה היכל לבנת הספיר, וזה הגן הזה, יש בו את כל העתקים של כל הספירות למעלה, ושם משתעשעים יושבי הגן. שם היה יושב אדם הראשון לפני שגורש מגן עדן, ושם הם משתעשעים, מה שעשוע שלהם, הם רואים מדי פעם את אורו של הקדוש ברוך הוא, ושומעים את דבריו ונהנים. זה מה שאומר בגמרא, צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. והם רואים אור, וכל פעם אור יותר מרתק, עד שהם שוכחים את כל העולם הזה ואת כל מה שהיה פה, וכל כולם דבוקים בשם יתברך. זה החלק הראשון, והוא נכנס שם. עכשיו, הגן הזה, יש שם קשר עם העולם הזה. כן, הוא קשור. עכשיו, מה כן? יש שם שורש דק רוחני, ולבוש בינוני בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני. לכן תראו הרבה בגמרא, במדרשים, יש שם הרבה תיאורים ששייכים לעולם, כמו גן של פרחים, הדסים, למעלה, אבל בגן הזה כן יש. זה הראשון. למה? כשהנשמה יוצאת מפה, קשה לה מאוד המעבר הפתאומי, מעולם גשמי לעולם רוחני. שלא תקבל הלם, אז יש לה בהתחלה, היא רואה אורות צבעוניים, היא רואה כל מיני גן יפה עם כל מיני פרחים ובסמים וריחות נעים ומראות וציורים יפהפיים. מזה היא מתענגת. זה החלק הראשון. שם נמצאים כל הנפשות י"ב חודש ראשונים, וגם אלה שמשל אנחנו, הנשמות שלנו של שבת, הן באות משם. לכן בשבת מי שהוא נראה אלוקים ודבק בתורה, מרגיש איזו הרגשה מיוחדת. תראה, בעיקר בשבת בבוקר שאדם קם, אז תקו בו, בוא, תאיר אותם. כשאדם מתעורר, או יופי, צפצף לו. כשאדם מתעורר בבוקר בשבת, איזו הרגשה מיוחדת. מסתכל על הכביש ריק, וככה כל השיכורים כבר הלכו לישון אחרי הלילה, מה שהם עשו. ואז, אבל מסוכן לעבור בכביש, כי פתאום יבוא איזה רכב, אתה מכיר את זה, ככה, ניר בלק, סתכל טוב, טוב, תשים את האוזניים טוב שלא תשמע איזה קולות. אז זה הנשמה היתרה של שבת שהאדם מרגיש בהנאה. ובשלום מוזג לא כותב למה בשבת אנחנו עושים אוכל כפול ויותר. אומר יש נשמה יתרה, תאבון יותר גדול. השבת הוא אוכל פי כמה מיום חול. ביום חול הוא אוכל ככה איזה סנדוויץ', איזה דבר כאן. הארוחות לא סדירות, אבל בשבת יש... והגמרא אומרת, על הפסוק, כל ימי עני רעים. העני מסכן כל הימים של רעים. מקשה הגמרא, והעיקה שבתות וימים טובים, משיבה, היינו דאמר שמואל, תחילת שינוי וסת, תחילת חולי מעיים. וסת זה דבר קבוע. אז ביום רגיל, יש לו שעות שינה שלו, קבועות פעות או יותר. ארוחת בוקר, מה הוא אוכל בבוקר, מה הוא אוכל, מתי הוא אוכל, שעות של הארוחה, של הצהריים, של הערב, אתה איתי או אתה, או אתה בעולם ההוא שמה. אז יש לו קבוע, אבל בשבת הכל משתנה. הנה כעת חורף, פתאום בערב הוא צריך לאכול, אז בצהריים הוא צריך לאכול פחות יום שישי, מי אוכל? ואז בערב, בתחילת הערב הוא צריך לאכול, צריך לאכול כמות שמתאימה לו, והוא אוכל. אחר כך בבוקר יש חמין, יש זה, כל מיני, וכן אז זה הדרך. אז ברוך השם, ועוד אומרים לו, תאכל סעודה רביעית. גם זה לטובה. אז ככה, אתה משתדל סעודה רביעית, מעלה גדולה מאוד. דוד המלך.
עכשיו זה קצר.
לא, זה הכי קל עכשיו בחורף, כן. החוכמה לאכול בסעודה שלישית מעט, לא לאכול דברים כבדים כמו חומוס, טחינה, כל מיני תפוחי אדמה הזה. שוכב בקיבה וסותם את האדם. כאן דברים קלים, ואחר כך בסעודה רביעית אפשר לאכול משהו קל גם כן, עם לחם, אפשר פירות, ירקות, עם לחם, וככה. קיים את המצווה. מה אומר כבודו?
סעודה רביעית צריך להיות הכי חשובה.
אתה רוצה לעשות בשר דגים? על הכיפק, אני מוכן לבוא אליך גם. עכשיו, מי יושב שם? באותה מחלקה אחד לבנת הספיר. כל מי שהתגייר לשם שמיים ושמר מצוות, גרי הצדק, אנחנו אומרים בתפילה, ועל גרי הצדק ועלינו, הם נמצאים שם בהיכל הזה. ואז הוא שם נהנה ומקבל את כל מה שהוא צריך. אומר, וכנגד זה ההיכל הזה יש לו פתח שהולך לגיהנם, והפתח הזה הגרים רואים. איזה יופי שהתגיירתי, הוא אומר, הוא רואה את הרשע הזה שגדל איתו בבית הספר, באותו בריון של השכונה, איך דנים אותו בגיהנם, רואה אותו, יש קיר זכוכית שקופה, ואומרים לו בוא תסתכל קצת, והוא נהנה על הכיפה. רואה כעת מה עושים לערפת ורנטיסי. סטלין, הכרת את סטלין? הוא לא ביקר אצלכם במשעד? מחס בו. אז הוא רואה ונהנה. ואז ממי יושב שם בראש היכל? אונקלוס הגר, וכל אלה שהתגיירו בחיבה גדולה לכבוד השם יתברך. זה עד כאן ההיכל הראשון של גן עדן שהם נהנים שם. כן. עכשיו אנחנו בהיכל השני.
איזה גודל זה?
סליחה?
איזה גודל?
גודל? אין לו גודל. כמו שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, ואין לו לא תחילה ולא סוף, כך גן עדן אותו דבר. זה לא מדידות שלנו, ולא קילומטרד שלך. והכל אפשר לעבור בשנייה, בדקה אחת. לא לוקח זמן. היכל השני, היכל עצם השמיים. עכשיו יש בו בהיכל הזה כל סוגי אבנים יקרות שבעולם. שאלת יהלומנים, חברים שלך מרמת גן, שמה יש את כל האבנים, אבני חן, אבל לא כאלה פיצים קטנים זערורים, כל אבן אבן. מסע הגמרא אומרת 30 אמה, 30 אמה, 15 מטר, והן מאירות, מפיצות אור, מפיקים נוגה, אפילו יותר מהשמש, כי השמש זה האפר שלנו. הכל היה מן האפר, ככה אומרת הגמרא, ואפילו גלגל חמה, גלגל של השמש, בסוף הכל יבלה. כן, והאפרה הלבנה הוא בושה החמה. כי מלאך אדוני צבאות בירושלים, ונגד זקניו כבוד, יחיה לעתיד. ואז, מי יושב שם בהיכל הזה? כל אלה שסבלו ייסורים בעולם הזה, ואמרו שזה כפרת עוונות. לכן גדול מאוד מעלה של הייסורים, והמעלה שמי שמקבל אותם באהבה, וממשיך לעבוד את השם. והיו משבחים את הקדוש ברוך הוא. אני אקרא לכם שורה אחת. ומודים לפניו על הדין ועל האיסורים. והיו מתמידים להודות כל יום על איסוריהם, ולא ביטלו תפילתם מפיהם כל יומם. אלו הם מתקנים הייחוד הזה באיסורים. והם ראויים להיכנס להיכל הנפלא הזה. זה ההיכל. שם, מי יושב שם בהיכל? מי אחראי? מלך המשיח. בכבודו ובעצמו. והוא סוד הוד, דת דוד שבמלכות, ומשם משיחת המלכים בשמן, והוא נכנס שם ומנחם את כל בעלי היסורים. מלם שגם הוא סובל, הפסוק בישעיה אומר, והוא מחולל מפשענו, מדוכה מעוונותינו, ובחבורתו נרפא לנו. כלומר, הוא סובל איסורים ומחפר על הדור. לכן רשש עליו השלום תיקן לומר בחצות לילה, בתיקון חצות, אוי לנו על צערו של משיח. למה? כי אם חס ושלום אדם כאן עושה עבירה, אז הוא גורם גזרות לא טובות. ואז במקום שירדו הגזרות לכאן, המשיח מקבל את זה על עצמו. ועל זה הוא אומר, אוי לנו על צערו של משיח. הוא סובל בעוונותינו. והוא מחפר עלינו. אז אם כן, הוא נמצא שם, והוא נכנס מאחל זה אל האחל השלישי, ומשם לאחל הרביעי. זה עשיתי, אני פשוט אומר לכם את זה קצר, כיוון שאנחנו רוצים לתמצת שנצא עם משהו שיהיה מובן היום. עכשיו אנחנו בהיכל השלישי, הוא נקרא היכל נוגה. נוגה פירושו אור, כמו ונוגה לא להם סביב. נוגה זה אור, וההיכל הזה לימודי השם. מי יושב שם? לצערנו, כל אלה הילדים הקטנים שנקטפו בעוונות רבים. זמן האחרון, כמעט אין יום שלא נפטר איזה תינוק או תינוקת. אז תינוקות של בית רבן שלא השלימו ימיהם ומתו בקיצור שנים, וגם אלה שהיו בתלמוד תורה, והם עסקו בתורה בסוד לימודים אלו כנודע, והם מצטערים, הנשמות שלהם אומרים, לא השלמנו. הרי יש במדרש מובא דבר מבהיל מאוד. בזמן רבנו חנן בן זכאי, זה היה שיא הזמן שעם ישראל פרח וסגסג בבית שני. אז היה צדיק אחד גדול. והצדיק הזה, מימיו לא נשא עיניו ולא ראה שום אישה בעולם. היה צדיק. ולא מצאו אותו מדבר שום דבר חול, רק דברי תורה. היה לו איזה משרת בבית שהיה קונה ומוכר מה שצריך, מנהל לו את הפרנסה, את הכלכלה והכל. נולד לו בן, והבן הזה גידל אותו, קרא לו גדיאל. והבן הזה יושב ולומד תורה יומם ולילה, ואבא שלו שמר עליו. הגיע הילד הזה לגיל 11 בערך, והנה יום אחד באו הגויים הרומאים הארורים. אז הם היו שולטים פה בסוף בית שני, הם שלטו 100 וכמה שנים שהם היו שולטים הרומאים, ותחילה שלטו הפרסים, אחר כורש מלך פרס, אחר כך הלך כורש, באו היוונים, באו החשמונאים, גירשו את היוונים ושלטו במקומם. אחרי החשמונאים וואלה, אולי הוא יושב כבר, מספיק, הוא מפריע את הלימוד. הלו, הוא מפריע לאנשים ללמוד, תסביר לו. יהושע, קח אותו ותושיב אותו, זה לא בסדר. אז ולא היה נושא עיניו לאף אחד, יושב ולומד תורה. אז הרומאים באו שלטו כאן, אבל ישראל היו בהתחלה היו יותר חופשיים לעשות מה שהם רצו, עד שבאו המורדים והתחיל כל הסיפור. אז באותה תקופה, יום אחד נכנסו הרומאים לבית המדרש איפה שהיה הילד הזה, לא משום מה נפלו עליו, ואיך שהוא היה חי יושב לומד, קרעו את בשרו, חתכו אותו לחתיכות, באמת הספידו אותו ישראל, לקחו אותו לקבור אותו, וקראו לו רב גדיאל נער, כי היה גדול מאוד בתורה, בגיל 11 ידע את כל התורה כולה. ואומר המדרש, רב גדיאל הוא עלה למעלה חליפקות, והקדוש ברוך הוא, מה אתה בוכה? תראה איזה גן עדן, תראה איזה שכר, איזה מעלה אתה. אומר, מה? אפילו בר מצווה לא עשיתי. הייתי בר מצווה עושה, מניח תפילין, לובש ציצית, יש לי שכר, מתפלל, קורא קריאת שמע, עושה מצוות, היה לי גן עדן יותר גדול. ולא, אני לא בשביל גן עדן, אני בשביל לעשות הרצון שלך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אתה רוצה זה? כך. כך, סליחה. אומר, לא, אבל עדיין, ועדיין בוכה. למה אתה בוכה? אומר, הייתי מתחתן, והייתי מביא ילדים, ואולי היה לי בן תלמיד חכם. ועכשיו, איזה תענוג היה, שהיה לי בן לומד תורה, אומר קדיש, לומד משניות, עונה אמן, שומר מצוות, איזה תענוג, איזה מעלה הייתי. אמר לו, תיקח גם עבור זה. מחורת בא עוד פעם בוכה. למה אתה בוכה? אומר, הייתי יכול להיות ראש ישיבה וללמד תורה. אתה יודע איזה זכות יש מי שמזכה את הרבים מלמד אותם תורה? אין קץ שכרו. הגמרא אומרת עליו את הפסוק, ותגזור עומר ויעקם לך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מי שמזכה את הרבים, אבל לשם שמיים, אתם צריך לעבוד על זה, שלא יבוא לידי גאווה. קיצור, אני במאמר מוסגר אספר לכם סיפור קטן, מעשה שהיה. יש תלמיד חכם אחד גדול, כולכם מכירים אותו, אני לא אגיד את שמו, סיפר לי שהוא ראה בחלום תלמיד חכם אחר שנפטר. התלמיד החכם ההוא היה הרבה מזכה את הרבים, והוא נפטר, והוא ידע בחלום שהוא נפטר. שאל אותו, מה איתך שמה? אמר לו, אני בסדר, אני ברוך השם. אומר, אבל כל כך הרבה זכות היה לך וזה. אמר לו, כן, חבל, חבל, חבל. מה חבל? הפסדתי הרבה מאוד. מה הפסדת? למה? אז הוא אמר לו שהיה צריך להיות לו גן עדן עצום מאוד מאוד, אבל הורידו ממנו שמה הרבה מאוד הרבה מאוד, כך הוא אמר, בגלל גאווה שהייתה לו ובגלל מידת הכבוד שחלקו לו אנשים, אז הורידו ממנו את השכר, וזה יושב ומצטער שם. אז תאר לך מה זה, כמה אדם צריך לעבוד לשם שמיים. כן, הרב ראשית חוכמה כותב בשער הענבה, שעד רבה, אם אתה אוהב את הרב שלך או את זה, אל תחלוק לו כבוד יותר מדי, אל תהלל אותו בכל מיני הילולים, דבר איתו בכבוד דרך ארץ, אבל תכבד אותו בלב, כי ככל שאתה מוציא עוד ועוד ועוד ועוד, אתה מוריד לו את השכר ואת המדרגה הגבוהה שלו. צא ולמד מרב. רב זה היה ראש התלמידים של רבנו הקדוש. דיברנו על שמואל מקודם, רב היה יותר גדול משמואל. רב ושמואל שני חברים היו. רב, הגמרא מספרת עליו שהיו לוקחים אותו עם אפיריון, כי היו באים 120 אלף איש בבבל לשמוע את דברי תורתו. הוא היה פה, ואחר כך הוא עלה, ירד לבבל, כי כל היהודים היו שם, אמר לך למד אותם תורה. ולא קראו לו בשמו, שאומרים ששמו רבי אבא, אז קראו לו רב. רב. והיו מרימים אותו, אי אפשר להיכנס מהצפיפות שיש. היו שמים אותו באפיריון, כמו איזה כיסא אליהו הנביא, ככה ענק, עם כיסוי, ועם כל מיני פרוחות, ורקמה יפה, וכל מיני זה, והיו מרימים את זה והולכים, ומרימים אותו על הכתפיים, וגלובים כאלה, חבר'ה, כל אחד 2.5 מטר, יענו, אודסי לידם הוא נקרא דרדס. והוא, מה היה עושה? שהיו מרימים אותו, היה אומר, אם יעלה לשמיים שיאו, סופו כגלל יהיה. פסוק. גם אם אדם יעלה, יהיה מטאור. ענק, הענק מכולם. לא אומרים במיקרופון, עכשיו נביא לכם את הענק מכולם, את ה... בקיצור, סופו כגלן יהיה, גלן חוץ מכבודכם, גלנים ברצפה. כך היה אומר על עצמו. למה? ללמד אותך אסור כבוד, אסור, ואסור להנות, כמה שפחות יהנה שלושה מסכה. אז אם כן, אנחנו בהיכל הזה השלישי, נכון? עם הילד, סליחה, עם הילד. אז מה נהיה עם הילד הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח ראש ישיבה, קח. אחר כך אמר, ואולי היה לי נכדים ואולי תלמידי תלמידים, והייתי דורש בתורה 50, 60, 70 שנה. תראה, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום, 70 שנה לימד תורה את ישראל. מה 70? אני מעטתי, סליחה. הוא נפטר בין 90? ו? 93. נו, בגיל 17 הוא התחיל לדרוש ברבים. תעשה חשבון כמה תורה הוא לימד, כמה ספרים כתב, כמה חיבורים חיבר, כמה תשובות בהלכה נתן, כמה דרך הטלפון מכל העולם. איזה דורות הוא ראה, מה לימד. אז הוא אומר, אני רוצה להגיע למדרגה גבוהה. נתן לו. סוף שם אותו ראש ישיבה של תינוקות של בית רבן. וכל תינוק ותינוק לא עליכם, שהוא נפטר, הוא בא אליו לישיבה והוא מנחם אותו. למה מנחם אותו? מה יש להם שם להצטער? אלא הוא רוצה לראות, נזכות, רואה את הגן עדן כל כך, וחבל שלא זכיתי עוד יום, עוד אמן אחד. תראה, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך כתב, איך מחללים שבת להציל אדם ממוות. עכשיו, אני יודע, מביאים אותו, ואני יודע שאצלו המערכות קרסו. אנחנו מחברים אותו למכשירים בשבת, מדליקים, ועוד פעם, ומנפחים, ועושים לו החייאה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל חביבי הוא בסוף ימות, זה אין ספיק. אפילו היום הוא ימות, וזה שבת. הוא אומר, אתה לא יכול לדעת. הוא יפתח את העיניים, הוא יגיד אמן אחד, יגיד להשתבח שמו, יגיד פסוק אחד, אשר ישבי בתך עוד יום חסדה, אתה לא יודע כמה שכר נוסף לו. לכן מחללים עליו את השבת, גם כשאין כאילו סיכוי שיחיה. אז אמנם רבנו חיים בן עטר כתב, איך הגמרא, הגמרא, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, בתנאי שיחיה עד שבת הבאה. אבל להלכה לא ככה. להלכה אפילו לשעה אחת. אנחנו מחללים בשבילו שבת. אז אכן נתן לו. ואז הוא אומר, באותו היכל, היכל השלישי, נכון? היכל נוגה. מי נמצא שם? כל אלה שהתאבלו על חורבן בית המקדש. אלה שהיו קוראים תיקון חצות בחצות הלילה. היום זה 8:48. מספיק, אפילו אמרת על נערות בבל. שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. תגיד את זה. הוא יגיד, הרי קודשך היו מדבר. ציון מדבר הייתה ירושלים שממה. בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש. בכל מחמדנו היה לחורבן. על אלה תתאפק אדוני, תהשב את עננו עד מאוד. זה נכנס למקום הזה. בזוהר פרשת שמות דף ת' כתוב שם, אלה נקראים אבלי ציון. היו מתאבלים על ציון וירושלים, יש להם מדור מיוחד שם, והמשיח בא ומנחם אותם, ומי שאחראי שם שוב זה המשיח. ואלה שהתאבלו בתשעה באב שמרו את ההלכות. היום בעוונותינו הרבים, מה אני אגיד לך, אפילו דיני אבלות על אב ואם אנשים לא הוא שואל אותי, אבא שלו מת והוא תוך 30 יום, אם מותר לי לנסוע עם חברים לחוץ לארץ? עם בנו של עולם מרם פורשת הלכה, הוא יודע הלכה, אסור 30 יום לצאת לדרך עם חברים. השאלה אם מותר לנסוע מעיר לעיר תוך 30 יום. אז היום מקלים בזה, כי זה לא בדיוק מה שהיה פעם, שעושים חברים ועושים חפלות ועושים על האש ושוטים, אבל ודאי עשו לטייל שנה שלמה. אנשים היום לא אכפת להם. אתה הולך בית אבלים, וכמו שהלכת לאיזה חתונה, צוחקים, מספרים סיפורים ובדיחות, והוא אומר לך שזה הניחומים. גם מביאים איזה מרצה מזפת, לא יודע מאיפה בא, מתחיל לספר בדיחות, וזה נהיה, הוא אומר לך, אני מנחם אבלים, מה אתה רוצה? אז הוא, אין מה לעשות, היום אנחנו כבר, אז שמה נמצאים כל אלה שסבלו ייסורים ותינוקות של בית רבן, ועוד שמכוח זכות תינוקות של בית רבן הוא מתחזק אל הגאולה לנצח. וכל אלו שסובלים הייסורים מקילים ייסוריו של המשיח, שאינו סובל כל כך. הוא מביא את הזוהר, שאמר משיח עתה בכל עינון מטיב תה וסתים אורייתא מפומיהו דרבנן. זאת אומרת, הוא הולך לשם ואומר להם דברי תורה בשם חכמי ישראל, מה שהוא למד מהם. עד כאן זה ההיכל השלישי. עכשיו אנחנו עולים להיכל הרביעי. היכל הרביעי נקרא היכל הזכות. יושבים שם אלה שנקראים אבלי ציון ואבלי ירושלים. אז הם בעלי איסורים היה. כאן אבלי ציון ואבלי ירושלים, שמתאבלים תמיד באבלות על החורבן. כמו שמובא בגמרא, היו כאלה שלובשים שחור קבוע. היו כאלה שהיו מנעים מעצמם בימי החול בשר ויין. אוכלים רק דברים אחרים, כמו ביצים וירקות וכל מיני דברים אחרים, חוץ משבת לשבת. תאר לך, רבנו חיים פנת שעליו השלום, איזה חוכמה. אתמול בלילה הייתי מעיין ראש חודש, אמרתי נעיין קצת מה הוא כותב על ראש חודש. אז הוא כותב, תאר להם מנהג והזמיר, שביום ראש חודש, כמו היום, כמו עכשיו למשל, אז היום לפנות ערב, נגיד בחמש ומשהו היה שקיעה, אז בחמש הוא אומר יעשה אדם סעודת ראש חודש, ויכול לאכול בשר, מה שהוא אוהב, ויעריך את הסעודה, יגלוש את תוך הלילה. מה הרווח? אומר יש הרבה אנשים שהם אשרי ישראל לא אוכלים בשר כל החול, אבל בשבתות וחגים בראשי חודשים אוכלים. עכשיו כיוון שאתה התחלת ביתר, התחלת בתוך ראש חודש, אתה יכול להמשיך את הסעודה, ואז הוא יאכל. הוא כותב, והוא עצמו היה עושה כך. אז תראה איזה צדיקים היו שמתאבלים על ירושלים. למה? בגלל שהחורבן. אז מה זה קשור? היו מקריבים קורבנות בבית המקדש, אז הוא אומר איך אני אוכל בשר. שבת זה משהו אחר, שבת זה קודש, זה לכבוד שבת. ראש חודש, יום טוב, אבל ביום חול לא היו אוכלים. אבל לא שישמע מזה אדם שהוא חולה והוא צריך לאכול בשר, אין מה לעשות, זה צריך זהירות, אסור לאדם לחבול בעצמו. אז ככה הוא אומר. ואז מה יש שמה? ושמה תורה, לומדים שם תורה, ושמה מבשר אותם על הגאולה ומתאר להם מה יהיה בחידוש הלבנה, ומה יהיה בראש, מה הולך בראש חודש, והאור שמאיר שם. אומר וכשהלבנה בחסרונה הם מתאבלים וסובלים צער גדול, וכן גם המשיח. עכשיו מה זה בחסרונה? רבי יוסף חיים הסביר, אין הכוונה שסוף חודש, למשל כף גימן, כף ה', כף זין, כף ח', לא, זה לא נקרא לבנה בחסרונה. לבנה בחסרונה פירושו כאשר האור למעלה מתמעט, השכינה אין לה מספיק מי שיתן לה תורה. אוי, שלישייה, זימון, 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 נשען שאכלנו משלו. כן, אז הוא שומע, אז הוא, זה העניין שבימים שהשכינה במצב מועט של האור, אז הם שם מצטערים ומשתתפים. עכשיו מי ממונה על ההיכל? איפה אתה יצחק? אתה יודע מי ממונה על ההיכל? 10 הרוגי מלכות, אלה הממונים: רבי עקיבא, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, כל אלה הצדיקים הם ממונים על ההיכל הזה. איזה היכל זה היה? מספר 4, היכל הזכות. אז כל אלה המשיח גם כן מבקר שם, הוא היה בהיכל השלישי וגם בהיכל הרביעי. עכשיו אנחנו בהיכל החמישי. מה קורה בהיכל החמישי? היכל החמישי, בהיכל החמישי נקרא היכל אהבה. מה זה אהבה? מי שאהב את השם, מי שקיים מצוות מתוך אהבה, מי שהלך לבית הכנסת בשמחה ובאהבה, אפילו שהיה רעב היה צמא, הרגיזו אותו בבית, פקקים, ירד עליו גשם שוטף, כולו רטוב, מה לא היה לו? חושך היה בדרך, איבד את הדרך, לא מצא חניה, בהכי עצבני שיכול להיות. כל הנהגים המשוגעים היו בדרך איתו, הצבנו אותו, הוציאו לו תמיץ, והוא בא לבית הכנסת. איזה תענוג. איך הגמרא אומרת? שאצל הצדיקים, מה ההבדל בין הצדיקים לרשעים? אומר, גם אלה באים לבית הכנסת, לפעמים יש שבת חתן, יש שבת השכרה, אז באים כל ה... אומר, הצדיקים, בית הכנסת נדמה להם, הגמרא אומרת, לגן עדן, אני יושב בגן עדן, הוא אומר. אבל הרשעים זה בית האסורים. אולי, מתי הוא יגמור כבר? מתי הולכים הביתה? מתי מוצאים את החמין? מה עם הקוגל? מה עם הג'חנון? זה מה שמעסיק אותו, ג'חנון, למלפון חמוץ. זה ממנו חמוצים. אז זה ההבדל שם, זה חל אהבה. וגם בעלי תשובה שחזרו בתשובה ואוהבים את השם, שם הם יושבים, אתה שומע? בעלי תשובה שאהבו את השם. גם אני בעל תשובה, כל יום אנחנו חוזרים בתשובה, אומרים השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, עוזבים את המעשים הלא טובים של אתמול ומתחילים יום חדש, דף חדש, שנה חדשה, חודש חדש. הגיע אדר, וזה רק אדר ראשון, חכה מה יהיה באדר שני. פוטין כבר איננו, רדואן כבר נהיה טראב, רומד או טראב, אתה יודע מה זה טראב? מה חול? אבק. אז אם כן, זה מה שהיה. אז אלה הוא אומר ששבו מחטאם, ואצלם המיטה לא עליכם ממרקת, והם התוודו על העוונות שלהם, התחרטו על מה שעשו, ושם כל אלה שחזרו בתשובה והיה להם קשה בבית, במשפחה, היה להם קשה, שבת, הוא היה רגיל כל מיני דברים בשבת, וכאן פתאום צריך לבית הכנסת וצריך זה לשיעורי תורה, ובערב אין ללכת לפה, אין ללכת לשם, זה לא פשוט. כל אלה נמצאים באחד הזה, אחד החמישי, אחד אהבה חסד, ושם הקדוש ברוך הוא מבקר אותם כל פעם. ומי ממונה על ראש האחד הזה? מנשה בן חזקיהו, שהוא שב אל השם בכל ליבו. ככה אומר הפסוק, שלא היה אדם ששב אליו בכל ליבו ונפשו. חי 55 שנה, 22 שנה מרד בקדוש ברוך הוא. ממש מרד, עשה להכעיס. הכל נגד. אחר כך 33 שנים חזר בתשובה ותיקן הכל, והיום הוא יושב שם וקיבל תשובתו מפני שהייתה שלמה מאהבה. ויש פנימה בהיכל הזה מדרגה עליונה, אותם שבחו והתמרמרו על אבונם, אומר לך עשיתי אבון כזה, חיללתי שבת, גנבתי, איך קסמתי, איך לא התביישתי, איך לא פחדתי מהקדוש ברוך הוא, הוא רואה אותי, הוא רואה אותו. ואבינו מלכנו, חטאנו לפניך. מה זה חטאנו לפניך? אומרים אבותינו, אתה רואה ואנחנו חוטאים לך. תאר לך שבעל הבית, בא מישהו גונדב מבעל הבית, והוא רואה אותו, לא במצלמה, רואה אותו בעיניים. איזה ביזיון זה, איזה, אם הוא צריך לכבוש פנה בקרקע. זה שאנחנו אומרים לו, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אז כל אלה נמצאים שם באותו אחד. ויש שם חופות חופות. זאת אומרת, מחלקות מחלקות. ולכל אחד יש לו וינה שלו. ואין אחד נכנס לחופה של חברו. וכל אחד נכווה מחופתו של חברו. הוא אומר, והאחד הזה הוא עליו נאמר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם. האחד שממש משבר מטלאות החיצונים, למה? הוא היה בתוך הטומאה, והיו מלאכי חבלה והשטן, הוא היה ביד של השטן, פתאום נותן לשטן אגרוף ומהמם אותו ויוצא ממנו. וואו, השטן משתגע. צדיק, הוא אומר, תנו מילא, זה נולד צדיק, באבא שלו היה צדיק, גדל עם צדיקים, אבל זה היה שלי. פתאום עזב אותו, הוא מרד בו. אז זה שכרו גדול מאוד מאוד, מה שלא עשה הצדיק. ועוד הוא אומר, התשובה היא מצווה שמאירה את כל העבירות שבתורה. מה פירוש? היא התשובה שהוא עשה כעת הפכה לו את כל העבירות למצוות. אז המדרגה שלו גבוהה מאוד, אין מקום להכניס אותו רק באחד הזה. ולכן יושב שם ועולם השלום מנשה בן חזקיהו, מלמד אותו תורה ומגלה לו סודות של הקדוש ברוך הוא. עד כאן זה היה היכל החמישי. אנחנו כעת בשישי. השישי, היכל הרצון. מה זה הרצון? שם כל אלה שעשו חסידות יותר ממה שצריך. דוגמה, היו מקפידים להיות ערים בחצות לילה, אחרי זה להיות ערים בעלות השחר, היו נותנים צדקה יותר מכפי כוחם, היו מתפללים מעומק הלב עד שכמעט לא היה נשאר בהם כוח. בגמרא כתוב מי היה אחד החסידים שבגמרא, היו הרבה, אבל גמרא מתארת על אחד מהם, רב יהודה. רב יהודה היה חוזר על כל לימוד התורה שלו אחת לשלושים יום. מתי? בראש חודש. כל ראש חודש חוזר על כל הלימוד, ולא חוזר בינו לבין עצמו, הולך אצל הרב שלו, רב, אמר רב יהודה, אמר רב, היה הולך פניו, אומר את כל ההלכות. מה זה? את כל התורה בראש חודש, והגמרא אומרת, אחר כך היה הולך להתפלל, והיה שם קיר, בבבל זה היה, של לבנים, שם אין להם אבנים, סחנותים, זה הכל שם מיתית, עושים לבנה, כמו אבן לבנה לבנים, נשרפה לשרפה, שם זה היה. פתיל להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר, חמורים גדולים, זה היה עיראקים. אז הוא היה שם, קיצור, והנה, היה מתפלל, היה מוריד דמעות, והדמעות היו רותחות. שמה מה הגמרא אומרת? והיה לו פינה שלו שהוא היה מתפלל, והיו יודעים כולם זה הפינה שלו, איך היו יודעים? היו רואים שהלבנים מתמוססות מהדמעות הרותחות. זאת אומרת, הדמעות שלו היו מבשלות את הלבנים, היה נהיה שם חריצים חריצים, חורים חורים בלבנים. זה סיפר עליו השלום, היה רב יישא ברכה, רבי יעקב שאול אלישר, ראשון לציון, נפטר לפני רבי יוסף חיים. הוא נפטר בתף רס המחבב, זאת אומרת, כמה שנים יש מהפטירה שלו? 100 ועוד 13 שנים. לפני 113 שנים הוא נפטר. היה גאון גדול, הוא נפטר ב-95. רבי יעשה ברכה, עליו השלום, היה אומר שהוא ראה את הדברי שלום, נכד הרשש, רבי רפאל אברהם שרעבי, היה מתפלל, אומר, כשהיה מגיע לבאר עינינו בתורתך, מדבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך, היה מוריד דמעות, והיינו רואים, והוא היה חזן בבית אל. אומר, הייתי רואה איתור ילד, את הרצפה רטובה כל יום מהדמעות שלו. והוא עצמו, עליו סיפרו אחר כך, שהוא היה גם חזן, מישא ברכה, ישא, ראשי תיבות, יעקב, שאול, אלישר. הוא היה בוכה, מתי? ותחזנה עינינו, כל פעם שאומר, ותחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים, היה דמעות עד שהיו רואים את הרצפה רטובה ליד התיבה איפה שהוא עמד. ככה היו הצדיקים. אז אלה הצדיקים נמצאים שם וזוכים לעמוד בהיכל הזה, הוא אומר, והם מזומנים לעלות יותר למעלה. אומר, והזוהר כותב שהם בחברת שהאדם, אדם הראשון עם האבות בגן עדן, והם יחד במערה, והם אמהם. אז אם כן, הם כולם שמה יחד. כמו שהנפשות מעוררות לאבות במערת המכפלה, כך הרוחות מעוררות לאבות שיש צער בעולם, והאבות מעוררות את השכינה, והשכינה עולה מבחינה זו אל היצירה והבריאה, ומשם אל האצילות, ומרחמת על העולם, ומגנה על ישראל. וזה גן עדן תחתון, היכל לגן עדן. אז עד כאן זה ההיכל השישי. עכשיו אנחנו לשיא ההיכל הכי גבוה, היכל השביעי, נקרא היכל קודש קודשים. והתאווה של כל הנשמות של הצדיקים לראות את האחד הזה. ואז הוא אחד שכמעט אי אפשר לדעת ולדבר בו, ככה זוהר עצמו אומר, ושם עולים הנשמות מגן עדן התחתון לגן עדן העליון. ואז ועדה נאמר, סוד ענן ועשן ונוגע אש להבה, וברא אדוני על מכון הר ציון. למה? שהנשמה שם עולה, אז היא צריכה בגד ללבוש. נותן לה הקדוש ברוך הוא בגד שעשוי מהמצוות שהוא עשה. איך אומר הנביא ישעיה, אתם איתי שמה? הלו, פיקוד דרום. סוס אסיס, מתי אומרים את ההפטרה הזאת? סוס אסיס, מתי אומרים את ההפטרה? סוס אסיס באדוני, תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. זה ההפטרה האחרונה של השנה בסוף אלול, זה השבע דנחמתה, ההפטרה השביעית. ומה הוא אומר הנביא? אומר שהאדם עושה לו שם מעיל. לכן תראה ששאול המלך היה בבעיה עם הפלישתים, לא יודע מה לעשות, יש מלחמה, כן לצאת הקרב, לא, זה לא רק היום בעזה וכל מה שקורה, מה שמם וזכרם. והנביא אומר את זה שעד היום שיבוא משיח, הם ימשיכו לעשות לנו מה שלעשות, שלא יזכו, לא יראו, פקטעין הם. אז אומר, שאול המלך הלך לבעלת אוב, ומי זאת הייתה? אמא של יואב. אז הוא שואל אותה, והוא לא ידע שזה היא, והיא גם לא ידע שזהו שאול, הוא התנקר, לבש בגדים אחרים. אמרה לו, את מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה להעלות את שמואל הנביא, שהוא נפטר השנה, היה תוך בית חודש, ואני רוצה לשאול אותו איזו שאלה, אז תעלי לי אותו. פתאום היא אומרת לו, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. אלוהים זה לא הקדוש ברוך הוא. זה מלך, זה שר, זה שופט, כמו שקראנו בשבת, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טעור. אז והוא, אלוהים הייתי עולה מן הארץ והוא עוטה מעיל. מה הפסוק פה אומר? לא מובן. היא ראתה שניים עולים, אלוהים זה שניים, היא ראתה זה, ותמיד שהם היו עולים, שהיא מעלה, עולים עם הרגליים למעלה והראש למטה. כאן עלו עם ראש למעלה ורגליים למטה. הוא אומר את הגמרא. לכן, חוץ מכם, המת, כשמוציאים אותו, תמיד הרגליים הולכים בהתחלה. מוציאים רגליים בחוץ והראש כאן. זה הדרך. כך מוליכים אותו עד בית העלמין, לא עליכם. אז, היא רואה שהם הולכים כעת עם הראש קדימה. אז היא הבינה, יצאה אישה חכמה, שזה מי שמדבר איתה זה המלך, ולכבוד המלך הם באו. אבל היא לא הבינה למה שתיים. שמואל אומר לו לשאול, למה הרגזת אני לעלות? הפחדת אותי. כי הוא חשב שמואל שמזמינים אותו לבית דין של מעלה. אז הוא קרא למשה רבנו, מי זה היה השני? משה רבנו, שיעיד עליו שהוא היה בסדר, שהוא פסק, שכל הפסקים שלו וכל החוקים שהוא פסק היו אמיתיים. אז הוא, עכשיו מה המעיל הזה עושה? והוא עוטה מעיל, זאת אומרת את כולם שהייתה מעלה, הוא היה אותם אולי עם כותונת, אולי גופייה ואולי גם בלי. עכשיו היא רואה מישהו יוצא עם מעיל. אומר רבנו ארי, תסתכל מה כתוב אצל שמואל שהוא נולד, הוא מעיל קטון תעשה לו אמו. כשהיא שלחה אותו לבית המקדש, עוד לא היה בית מקדש, אבל היה משכן שילו. אז היא שלחה אותו, היה בן שנתיים, וכגמלתו, נפסיק לנק, כן, לאכול אוכל רגיל, מוצק, אז שלחה אותו, ותפרה לו מעיל. מה הפסוק מספר לי שערב שם, לבש מעיל, מה עם הנעליים ואיזה כובע היה לו, ומה, מהמתי הפסוק מתאר לי תיאורים כאלה? אומר רבנו ארי, שלכל אדם, לנשמה, יש לה מעיל שלה. שהמעיל הזה נעשה מהמצוות. מי שמכין לו את זה, זה האימא שיולידה אותו, נותנת לו נפש טובה, ואז לכן האדם חייב הרבה לאימא שלו. כי היא טרחה הרבה בו, גם 9 חודשים היה אצלה, וגם אחר כך הניקה אותו, וגידלה אותו, וחלב, איך אמר, חלב ששחת נעימי, היא שעמדה לי, זה עושה לו הרבה. ועם המעין הזה הוא שמור שם בקבר, וכל פעם שהוא עולה למעלה הוא עולה עם המעין, זה מעין שנעשה גם מהמצוות שהוא. אז נכון שהוא עשה את המעין, אבל מי הכין לו את זה? אמא שלו. אם לא שיש לו אמא טובה וחזקה ויראת שמיים, הוא לא יכול לזכות לזה. אז לכן אמר, מעיל קטון תעשה לו אמו. וזה סוד המעיל שהיא ראתה אותו. אפשר לחזור לפסוק, זו סוסיס בשם, תגיד נפשי בלוהי, כי בישני בגדי ישע. מה, מכל מצווה שאתה עושה, אתה עושה מעיל. אז רגע, אני רוצה להבין. בוא נשאל, מה, כל יום מעיל? אז מה, כל הזמן הוא תופר מעילים, 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 מעילים? ומה קורה עם אחד שמת פתאום לא עליכם צעיר, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, או אחד שזה, אלא לכל יום יש לו מעיל שלו. תדעו רבותיי, שלאדם יש נשמות, זה קוביות של נשמות, כמספר הימים שהוא חי בעולם. בכל לילה בחצות, של לילה, 10:08-12, זה חצות, אני צריך להגיד, קריאת שמע, ואז הנשמה עולה, עם כל המצוות שעשית היום, מה התפללת? מאתמול בלילה, ערבית, שחרית, היום היה גם מוסף ומנחה, וגם ערבית הלילה, מעלה את זה. אז יותר נכון, מתחילים משחרית, לא מערבית. שחרית, מוסף, מנחה, ערבית. תורה, למד תורה, מצוות קיים, עשה כיבוד אביהם, קם מפני שיבה, וכן, אז זה הדרך, כל המצוות שעשה. תן צדקה, כל זה נהיה לו מעיל, ועולה למעלה. אז זה אומר הנביא, סוס אסיס בשם, כלבישן בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, חכלה תעדך אליה. כבר זה המעלה של אדם שעושה מצוות ומעשים טובים, אז הוא, יש לו בגדים. מרן רבי יוסף קארו כותב, מה עם הרשעים שלא עשו מצוות מסכנים? אדוני בגינם. טוב, כמה זמן? יש 40 שנה, יש 100 שנה, יש 200 שנה. אבל הם היו, עשו קצת מצוות. יש 300 שנה. הגיע הזמן שהוא צריך לצאת, הוא יוצא. אבל הוא ערום, אין לו בגדים. אין לו מי שיקח אותו לגן עדן. איך ילך? פה היה לו, אתה יודע כמה מכוניות פאר? הקים כמה עמותות, ולקח הוראות קבע, כל מיני משפחות מאלמנות, מנשים תמימות, שחתמו להם, ועל חשבון זה קנה רכבים, ונסע הוא והחברים שלו, שמור לי וישמור לך, ויד לוחצת יד, ואני אשים אותך בחמישייה הפותחת. וכן, על זה הדרך, אבל שם אין לו כלום. הוא מחכה, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה איזה צדיק נפטר. אותו צדיק נפטר, בוכים עליו, מורידים דמעות, מכל דמעה נהיה בגד. לזה, 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 לזה. כך כותב מרן רבי יוסף קארו, בספרו מגיד משרים. בפרשת שמות, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, מיד ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצרו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אז הוא לוקח איתו, לפעמים זה אלפים של נשמות, הוא אוסף אותם, מעלה אותם איתו, גם אותם טרמפ, הוא פה לא היה לו לא רכב ולא חצי גלגל של אוטו. שם איזה מרכבות, והוא לוקח את כולם, מעלה אותם לשם, לגן עדן. אבל מה כן, אומר רבי אברהם אזולאי, אנחנו כאן בעולם הזה, ונזכה למעשים טובים, לזכויות. ובזכות הצדיקים שלומדים תורה, כשיבוא משיח, אז יהיה גן עדן פה. ואז לא ימותו אנשים, בלעם מוות לנצח. ומחה אדוני אלוהים דימה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי אדוני דיבר. ואז יקומו המתים, נראה את תחיית המתים, וכולם ילבשו איזה בגדים יפים. ומה הבגדים? מהמצוות שהם עשו. לא רק המצוות שהם עשו, הבנים שלהם למדו תורה, שלחו להם בגדים, שלחו להם מתנות. אומר הפסוק, יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. הוא יושב שם בגן עדן, פתאום מקבל איזה משלוח מנות, איזה חבילות, מה זה? אומר, הבן שלך נמצא כעת בשיעור תורה, לומד תורה, הנכד, בן הנכד אפילו, לומד, שולחים, אז לא צריך להגיד, די לא נשמע את סבא שלי, אתה אוטומט, אתה לוחץ על כפתורים, זה ה-1800 האמיתי, לא מה שאלה הגנבים עושים לנו 1800 ומשקרים עליך, מבלפים עליך. ומבלפים גם את הרבנים, תדעו. באו אליי לפני שבועיים, בכוח, תחתום לנו, לא רוצה לחתום. תחתום, אם תחתום, תחתום. בסוף אתה יודע מה? הקמתי עליו צעקות עם כל המצב שלי. אני לא חותם. לא עשתי להגיד לו תסתלק מפה, אבל לא נעים, אדם בא אליך הביתה, אפילו שהוא גנב, לא חותם, הרים את הרגליים והלך. זהו, ככה צריך לעשות. אבל לא כל רב יכול לעמוד ככה להיות זה. אך ידברו עליו, יגידו, זה עצבני, תקיף, שיגידו. העיקר לא יהיה שותף לגנב. כן, אנשים אחר כך רואים. אומרים, זה ככה אמר. מעוונות הרבים, ראינו הרבה גדבים והרבה רמאים. אז אדם שעושה מצוות, מעשים טובים, זוכה שמה בגן עדן, ומזכה גם, ולא רק את אבא שלו ואימא שלו, תדעו גם אתם, שיש לכם הורים חיים שיחיו. גמרא אומרת, כך מובא גם לפסיקתא, מירושלמי ופסיקתא רבתי. עד יוצאי מצרים, אתה לא יודע מי זה היה סבא של הסבא של הסבא של הסבא שלך, שיצא ממצרים, עד שמה. כפר לעמך ישראל אשר פדית, לעמך ישראל אלו החיים, אשר פדית אלו המתים, מי הוציא אותם ממצרים, בהבדך מבית עבדים. עד יוצאי מצרים, עד שמה, אומר הרשב"א, אתה נותן צדקה, תדע לך, זה כמו חץ מקשת עולה עד אבות 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 אבותיך, עד הראשון שיצא ממצרים, כולם נהנים ומבסוטים. תראה מה אדם יכול לזכות. מה כותב המדרש על הפסוק, בזה אני מסיים, כל רגע אני חושב שאני מסיים. כן, זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. אומר המדרש, היה מעשה בפנחת בן יאיר, שהוא פעם בא אחד אליו ואמר לו, אני היה ערב סוכות, אני עולה לירושלים, אני יכול לשמור אצלך, יש לי איזה 10 קילו חיטים. הוא אומר, בסדר, עוד שבועיים אני חוזר, אני לוקח אותם. זה לא חזר. עכשיו הגיע חורף, מה עושים? אומר רבי פנחת בן יאיר, זה החלס, רח. הלך, רצה איזה שדה במדבר, זרע את החיטים. בקיץ נהיה צמח שיבולים, הלך קצר אותם, אסף אותם, עוד פעם שמר אצלו, נהיה פי 100 מה שהיה. היה נגיד 10 קילו, נהיה טון. אסף אותם, שמר. עוד שנה, עוד פעם זרה, עוד פעם נהיה טון, נהיה אלף טון, פי מאה, מאה טון, סליחה. וכן על זה הדרך. עברו שבע שנים, הגיע האיש הזה, אומר, סליחה, אני השארתי אצלך אולי פעם 10 קילו חיטים. אמר לו, כן, יש לך מסעיות, יש לך עגלות, יש לך רכבת, אבל זה הרכבת של, קוראים לו, שהוא עצמו, שנמחר עכשיו. מעלנה. מעלנה. אין יום שאין איזה 4-5 תקלות. זה בגלל שחילל לא שבת, מה אתה רוצה שיהיה? אז, לקח, תמלא קרונות, הלך הביא קרונות מלבנון, מצור, מצידון, איפה לא? מילא את הכל ולקח. אז מה זה? אומרת הגמרא, אנחנו אומרים בבוקר, פועל ישועות, עושה צדקות, מה כתוב אחרי זה? זורע צדקות, מצמיח ישועות. הוא אומר, אתה נתת שקל לצדקה, הקדוש ברוך הוא לוקח, זורע עם זה שמה. אתה בא לשמה לגן עדן, אומר לך, ביום זה נתת מיליון שקל. אני מיליון שקל? לא היה לי אפילו 1,000 שקל, לא ראיתי ביחד. כל זה עובר בבנק, על כרטיס מגנטי, הוא עובד היום. אתה לא רואה כסף. אז אומר לך, לא, הקדוש ברוך הוא לקח את הצדקה הזאת, זרע אותה למעלה. והשקל הזה עשה 1,000 שקלים. או יופי, קומו, המשיח הגיע. הנה המרכבה, השיירה. ואז הוא זורע את זה עוד פעם. ועד שאדם מגיע למעלה, והוא מה שיש לו. אז יראו עינינו וישמח ליבנו. יש ספרים, רבותיי, רבותיי. קרה נס גדול, שבתוך זמן קצר, לא יודע איך זה קרה, ניסים. הספר של פורים, זה היה עוד בזמן שהייתי אף, אתם זוכרים שלא באתי עליכם כמה שבועות, אז הייתי כותב ועוד פעם, וכותב ומפסיק, כותב מפסיק, כותב מפסיק, והקדוש ברוך הוא עזר, יצא הספר. אז יש אותו בחוץ, עבדנו שזה יהיה מינימום 40 שקל כמו שזה עלה. אז חזקו ואמצו, תזכו למצוות.